שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף למדלת במסכת נידה. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים מרכזיים. החלק הראשון יהיה קצר יחסית ויעסוק בבנות צדוקין. בחלק השני שיהיה ארוך יותר נעבור לעסוק בדין של אדם עצמו, מתי הוא מתאמה ומתי לא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה משנה לגבי בנות צדוקים. למדנו אתמול שהקוטיות נחשבות נידות או זוות, כי יש להם טעות בהלכה שגורמת להם לחשב נידות או זוות, ועכשיו הנושא שלנו זה מה לגבי הצדוקיות. עכשיו, הצדוקים כנראה שבעבר היו גם כן טועים כמו הקוטים, אבל כנראה שמתישהו אחר כך אולי זה קצת השתנה, וממילא שואלת המשנה מה הדין של הצדוקיות, ועל זה יונה את התשובה המתבקשת, הכל תלוי בהם. אם הם מתנהגות כמו אבותם שהיו טועים בזה, אז גם להם יש את הדין של הקוטיות. אבל אם הם לא, אלא הם נהגות כמו היהודים, כמו ההלכה, אז אין להם את הדין של הקוטיות. עכשיו, מה אם אני לא יודע? כלומר, מה ברירת המחדל? אז ברישה של המשנה זה לא ברור, אבל כיוון שבהמשך המשנה, רבי יוסי אומר שברירת המחדל זה שהם בסדר גמור, ורק אם אנחנו יודעים שהם לא, אז מתאמים אותם, כנראה שתנא קמא חולק ואומר שברירת המחדל זה שהם לא בסדר, ורק אם אנחנו יודעים שהם כן בסדר, אז מתארים. עד כאן עיקר הסוגיה. לסיום, הגמרא מביאה ברייתא שמספרת על כהן גדול שדיבר עם צדוקי אחד בשוק, ותוך כדי שהצדוקי מדבר, איזה טיפת רוק עפה לו מהפה ונחתה על הבגד של הכהן הגדול, ומיד הכהן הגדול הזה נבהל, כי אם אשתו של הצדוקי לא מקפידה, אז ממילא היא נידה, ממילא בעלה הבועל נידה, וממילא הרוק שלו הוא אב התומה והוא טימא את הבגד שלו, אז מה הוא עשה? הוא רץ לאשתו של הצדוקי ושאל אותה אם אתם מקפידות, והיא אמרה שכן, אל תדאג, ורבי יוסי מחזק את זה, ואומר שבימינו, כלומר בימיו, באמת הצדוקיות מקיות מקפידות כמו שצריך והכל בסדר. הסיפור, אבל שואלת הגמרא, אוקיי, אז הצדוקי לא נחשב בועל נידה, אבל בדומה למה ששאלנו אתמול, הרי סוף סוף הוא ודאי שהוא לא חבר, כלומר הוא לא מקפיד על דיני טומאה וטהרה, אלא הוא נחשב עם הארץ, וחזל גזרו על עם הארץ שהם נחשבים זווים, אז למה מזה הכהן הגדול לא חשש? עונה הגמרא שתי תשובות, תשובה אחת אומר רבה, הפיצול הזה דווקא יכול להיות, כלומר יכול להיות שעקרונית צדוקים נחשבים חברים והם מקפידים על דיני טומאה וטהרה באופן כללי, ורק לגבי השאלה אם לשבת על דם ירוק או אם קצת היום כחולו שהזכרנו אתמול, בזה אולי הם לא מקפידים, לכן ברגע שפתרנו את זה, הכל בסדר והרוק של הקוטי לא מתאמה, זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, זה לא הגיוני לומר ככה, אם אני חושש שהוא בועל נידות, אז ודאי שהוא גם לא נחשב חבר, אלא שכאן בסיפור עם הכהן הגדול הזה, היה מדובר בשלושת הרגלים, שאז כל ישראל נחשבים חברים, כלומר חזל ביצלו ברגלים את הגזרות על עמי הארץ, וממילא מצד עם הארץ לכהן הגדול הזה לא היה סיבה לחשוש, והוא רק חשש מצד אשתו שאולי נידה, זה לגבי הברייתא, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ואנחנו עוברים למשנה בלמד ד' עמוד א'. בחלק השני אנחנו עוברים לדבר על הדם עצמו, ולפני שנתחיל, הקדמה קצרה. יש לנו דין, ולפני שנתחיל, נקדים הקדמה קצרה, וזה לחלק בין מעיינות לבין דם. כלומר, כמו שהזכרנו כמה פעמים, לזב ולחבורה שלו, כלומר זב, זבה, יולדת, נידה, יש דין שנקרא מעיינות, שזה מאגרים של נוזלים שיוצאים להם מתוך הגוף, למשל רוק, מי רגליים, הם נחשבים אב התומה ומתמים כל עוד הם לחים, וזה בניגוד לדם של זבה, יולדת, נידה, שהוא לא נחשב מעיין, אבל למרות זאת, יש עליו גם כן דין של תומה, בלי קשר למעיין, ויש הבדל בין מעיין לבין דם, שהמעיין כאמור מתמה רק כשהוא לח, הדם לעומת זאת מתמה גם לח וגם יבש. עד כאן הקדמה. עכשיו בואו ניגש לנושא עצמו. הנושא של המשנה ושל כל החלק הזה בשיעור הוא הדם, מתי הוא מתמה ומתי לא, והמשנה מביאה לגבי זה שלוש מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. אנחנו היום נספיק לעסוק בשתיים הראשונות, ואת הדיון לגבי כל מחלוקת נחלק לכמה סעיפים. בואו נתחיל במחלוקת הראשונה. המחלוקת הראשונה זה לגבי דם של גויה. גויה מהתורה אין לה דיני טומאה, היא לא נידה, היא לא זווה גם כשהיא רואה דם, אבל חכמים גזרו גם על גויה, גם על גוי, שכל הזמן, גם כשהם לא רואים שום דם או שום זיווה, הם תמיד נחשבים כזווים. וממילא עולה השאלה, מה קורה כשהגויה כן רואה זיווה או נידה? האם הדם שלה טמא, כמו דם של נידה או זווה יהודיה, או שלא? בית שמאי אומרים שלא, בית הלל אומרים שכן, אבל באופן חלקי, כלומר בניגוד לדם של זווה יהודיה שהוא מתמה גם כשהוא יבש, הדם של גויה מתמה רק כשהוא לח, כמו מעיינות שמתיימים רק כשהם לחים. זו המחלוקת. עכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה דיון במחלוקת עצמה, יש כאן שני שלבים. שלב ראשון הגמרא מביאה ברייתא שלכאורה היא כמו בית הלל, שכתוב שגזרו על עובדי כוכבים שהם יחשבו כזווים לכל דבריהם, לכאורה הכוונה היא שגם הדם תמה, אבל עונים בית שמאי לא. הכוונה היא לגוף של הגויה, לא לגבי אדם, זה שלב ראשון. שלב שני, בואו נבין את הסברות של המחלוקת, וכאן יש לנו קצת הפתעה, כי בסברות בעצם שני הצדדים די מסכימים. כלומר, מצד אחד שני מסכימים שאם גזרו על הגויה שהיא תחשב כזווה, לכאורה זה גם אומר שגם אדם אמור להיות תמה, זה מצד אחד. אבל מצד שני, שניהם גם מסכימים שאנחנו לא רוצים שהדין של גויה יהפוך להיות בדיוק כמו דין של יהודיה, כי הרי סוף סוף זה רק סירת הרבנן, ואנחנו לא רוצים שהדין של הגויה יהיה בדיוק כמו הדין של יהודיה, כי אז אנשים ישכחו שזה רק סירת הרבנן, ואם למשל אדם הזה ייגע בתרומה, הם ישרפו את התחומה, והם ישכחו שבעצם זה רק דין דרבנן, ולא אמורים לשרוף. לכן, בשביל שזה לא יהיה בדיוק כמו הדין של יהודיה, צריך לעשות איזשהו היכר, כלומר איזשהו הבדל בין הדין של יהודיה לדין של גויה. והמחלוקת היא פשוט איזה היכר עשו. לפי בית הלל, ההיכר שהם עשו זה שבניגוד ליהודיה, שהדם שלה מטמא גם כשהוא לח וגם כשהוא יבש, בגויה גזרו רק כשהוא לח ולא כשהוא יבש. זה בית הלל. בית שמאי לעומת זאת אומרים, היכר כזה זה לא היכר טוב, כי אנשים שיראו שאצל גויה מחלקים בדם, בין דם לח לדם יבש, יבואו בסוף ויתאו ויחשבו שכך גם צריך לחלק אצל יהודיה, והרי אצל יהודיה זה לא ככה. לכן בית שמאי אומרים, זה לא הכר טוב, אלא הכר הוא שפשוט לא תימו את הדם של גויה. כלומר, אמנם הגויה עצמה טמאה מדרבנן, וכביכול זה כמו הטומאה של יהודיה זווה, אבל בדם יש הכר. הדם של יהודיה הוא טמא, הדם של גויה הוא לא טמא, לא כשהוא יבש ולא כשהוא לח. אז זה הספרות של המחלוקת, איפה עשו את ההכר? שוב, לפי בית הלל מספיק ההכר שהוא מטמא לח ולא יבש, לפי בית שמאי הכר כזה יכול לבלבל עוד יותר, ולכן ההכר הוא שפשוט לא תימו את הדם. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני בשליש התחתון של עמוד א', זה בדרך אגב, כיוון שדיברנו על אישה גויה, בואו נדבר עכשיו על גבר גוי. גם לגבי הגברים הגויים, חז"ל גזרו שהם תמיד נחשבים כזווים, וממילא גם המעיינות שלהם, כלומר מרגליים, רוק, טמאים מדרבנן, כמו מעיין הזב, זה מקובל. מה שלא ברור, זה מה לגבי נוזל הזיבה והקרי של גוי. זיבה וקרי לא נחשבים מעיינות, האם גזרו עליהם שגם הם נחשבים טמאים, כמו זיבה וקרי של יהודי? לגבי זה אומר רב כך. מצד אחד, כן, חז"ל רוצים לטמא גם אותם. מצד שני, גם כאן, כמו לגבי אישה, צריך לעשות היכר, שזה לא יהיה בדיוק כמו אצל יהודי. אבל כאן יש הבדל בין אישה לבין איש. באישה, כמו שלמדנו, הדם שלה מטמא בין לח ובין יבש, וממילא לפי בית הלל, היה מספיק לעשות היכר שהדם של הגויה יטמא רק לח ולא יבש. זה היכר. לעומת זאת אצל גבר, גם אצל גבר יהודי, הזרע או הזיבה שלו מטמאים רק כשהם לחים ולא כשהם יבשים. ממילא אי אפשר להשתמש בשיטה הזאת בשביל לעשות היכר, כלומר לומר שגם אצל הגוי זה רק לח ולא יבש, כי ככה זה גם אצל יהודי. לכן אומר רבה, בגברים יש היכר אחר, וזה שהזיבה של הגוי באמת מטמאת בין לח בין יבש בדיוק כמו אצל יהודי, וההיכר הוא לא בזיבה, אלא בקרי, שעל הקרי של גוי חזל לא גזרו בכלל, והוא לא מטמא לא לח ולא יבש. זה ההיכר בין יהודי לבין גוי. שוב שנזכור, בין לגבי גברים, בין לגבי נשים, חז"ל גזרו שהגויים נחשבים זווים, זה אומר שעקרונית מצד אחד גם הדם וגם הקרי והזיבה אמורים להיות טמאים, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים שהם יהיו בדיוק כמו יהודים, צריך לעשות היכר. לגבי מה היכר, אז באישה ראינו מחלוקת, שלבית שמאי לא טימאו את הדם בכלל, לבית הלל טימאו, אבל רק לח ולא יבש. בגבר אי אפשר להשתמש בשיטה הזאת של ההיכר, כי זה ככה גם אצל גבר יהודי, לכן בגבר אומר רבה, אין מחלוקת, וכולם מסכימים שהזיבה של גבר מטמאת בין לח בין יבש, כמו אצל יהודי, ואילו הקרי לא מטמא בכלל. זה רבה, ועכשיו שש שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מנסה להביא ראיה לרבה. הראיה היא מברייתא שמדברת על פולטת שכבת זרע. דיברנו על זה גם אתמול, אישה שנבעלה ותוך שלושה ימים פלטה את הזרע, הזרע עצמו טמא, וביהודיה היא גם נטמאת מזה. עכשיו, מה קורה אם זה יהודי שבא על גויה, או גוי שבא על יהודיה? אומרת הברייתא, הכל תלוי במקור הזרע. כלומר, אם זה יהודי, לא אכפת לי אם הוא בא על יהודיה או על גויה, ברגע שהזרע נפלט, הזרע עצמו טמא, ולהפך, אם זה גוי, לא משנה אם הוא בא על גויה או על יהודיה, אם הזרע עצמו יוצא, הוא טהור. זו הברייתא, ואת הראיה מהברייתא, הגמרא מביאה בשני שלבים. בשלב הראשון היא אומרת פשוט, הנה אתה רואה שזרע של גוי פשוט לא טמא, אז הנה ראיה לרבה שזרע של גוי לא טמא. זה שלב ראשון, אבל אומרת הגמרא, אולי זה לא ראיה, כי אולי הברייתא מתכוונת רק מדאורייתא, ומדרבנן אולי חז"ל כן גזרו גם על הזרע. לכן שלב שני אומרת הגמרא, יש ברייתא על אותה ברייתא שאומרת, אמנם הזרע עצמו לא טמא, אבל מהרגליים של הגוי, שזה מעיין, זה כן מטמא. עכשיו הרי טומאת מרגליים של גוי זה ודאי גזירה דרבנן, מהתורה לגוי אין טומאה, אז מה אנחנו רואים? שהברייתא מדברת כן ברמה של דרבנן, וממילא כשהברייתא אומרת שמהרגליים טמאים ואילו הזרע לא, זה אומר שגם מדרבנן הזרע לא טמא. אז הנה שוב חזרנו לראיה לרבה, רק הזיבה של גוי טמאה, אבל הקרי, כלומר הזרע, לא טמא בשביל לעשות היכר בין יהודי לבין גוי. עד כאן הסעיף השני במחלוקת הראשונה במשנה. הסעיף השלישי זה במילים אמר מר בשורה השישית בעמוד ב', וזה שרב פאפה שואל האם יהודי שבא על גויה ונפלט הזרע, האם הזרע הזה מטמא? עכשיו אומרת הגמרא, לכאורה ברייטה שהרגע ראינו עונה בפירוש על השאלה של רב פאפה. הרי הרגע אמרנו בברייטה שהכל תלוי במקור הזרע, ואם יהודי בא על גויה והזרע נפלט, אז הזרע שלו אכן מטמא. אז מה רב פאפה בעצם שואל? לכאורה זה ברייטה מפורשת. אומרת הגמרא, לא, לא הבנת נכון את השאלה של רב פאפה. רב פאפה כמובן ידע את הברייטה שגם אם יהודי בא על גויה, הזרע שלו עדיין יכול לטמא. אלא מה שרב פאפה שאל זה לגבי המגבלה של שלושה ימים. כלומר, אמרנו מקודם שמתי זרע עדיין מטמא כשהוא נפלט, רק אם זה היה תוך שלושה ימים מהבעילה, כי אחרי זה הזרע כבר נהיה מסריח ולא ראוי להזריע, וממילא הוא כבר לא נחשב זרע. ומה שרב פאפה שאל זה האם זה דווקא נכון כשהזרע בתוך בטן של יהודיה, או גם אצל גויה. למה שנבדיל? כי אולי אצל יהודיה, בגלל הלחץ של המצוות והעירת שמיים, זה גורם לחימום הגוף, וממילא זה גורם לזרע להסריח מהר תוך שלושה ימים, ואילו אצל גויה, שאין את הלחץ הזה, אולי אצלם זה לוקח יותר זמן, או בגלל שגויות אוכלים שקצים ורמסים, גם זה גורם לחימום הגוף, וגם אצלם זה תוך שלושה ימים, ועל זה אנחנו נשאר בלי תשובה. ועד כאן הסעיף השלישי, וכל זה היה שלושה סעיפים בתוך המחלוקת הראשונה בין בית שמאי לבית הלל במשנה, וזה מביא אותנו לשליש העליון של עמוד ב', ושם אנחנו עוברים למחלוקת השנייה. המחלוקת השנייה זה לגבי דם טהרה של יולדת מצורעת. מה הכוונה? נניח שאישה ילדה במזל טוב בת, והיו לה שבועיים ימי טומאה, ואחרי זה יש לה 66 ימים של ימי טהרה. כלומר, ימים שבהם כל דם שהיא רואה, הדם טהור והיא טהורה. אבל, לצערה, מתישהו במהלך אותם ימי טהרה, היא נהייתה מצורעת. עכשיו, כמצורעת, המעיינות שלה הם טמאים, לכן הרוק והמי רגליים שלה הם ודאי טמאים. השאלה היא, מה לגבי הדם? האם עכשיו שהיא נהייתה מצורעת, הדם שלה טמא. עכשיו, למה שנאמר שהוא טמא? הרי כבר למדנו בהקדמה לכל החלק הזה של השיעור, שדם לא נחשב מעיין, אז מה פתאום שהוא יטמא? ובאמת כך בית שמאי אומרים במשנה, שהדם שלה לא טמא, כי הרי דם הוא לא מעיין, אבל למרות זאת, בית הלל אומרים שהוא טמא. מה פתאום? אומר רב יצחק בגמרא, כי לבית הלל יש לימוד מיוחד שמלמד שהדם טהרה של יולדת שנהייתה מצורעת, הוא טמא, למרות שכאמור, עקרונית, דם לא נחשב מעיין. מה הלימוד המיוחד? הלימוד זה מהפסוק שממנו בכלל לומדים שגם למצורעים יש מעיינות. הרי הדין של מעיינות נכתב במקור אצל זב. מזב למדנו גם לזבה, יולדת, נידה, אבל מאיפה למדנו שזה נכון גם במצורעים? אז כתוב בסוף הפרשייה של זב וזבה, הפסוק שכבר ראינו כמה פעמים בדופים האחרונים, בויקרת את וב, זו תורת זב וכולי, לזכר ולנקבה. המילים לזכר ולנקבה לכאורה מיותרות, ואומנם בדפים האחרונים למענו הם כמה דברים, כאן הגמרא לומדת משהו אחר, וזה שזה בא לרבות את המעיינות של מצורעים. כלומר, כמו שלזב וזבה יש מעיינות, גם לזכר ולנקבה שנצטרו יש מעיינות. עד כאן זה עוד לא המחלוקת מבית שמאי לבית הלל. אבל ממשיכים בית הלל ואומרים, לכאורה היה מספיק לומר את זה או על הזכר או על הנקבה, והיינו כבר לומדים את השני מהראשון. למה זה בכל זאת נכתב גם על הזכר וגם על הנקבה? ללמד אותנו עוד משהו, וזה מה שבית הלל אומרים במשנה, שלמרות שדם הוא לא מעיין, זה דווקא כשלדם יש טומאה אחרת. כלומר, טומאת יולדת, טומאת נידה, טומאת זיווה, אבל כשמדובר ביולדת שנמצאת בימי התואר שלה, שהדם שלה לא טמא משום סיבה אחרת, אז אומרים בית הלל, אנחנו מרבים מהפסוק, שהדם פתאום כן נחשב מעיין, ולכן דם טהרה של אישה שהיא כרגע מצורעת, הוא כן יחשב מעיין והוא יטמא. זה הלימוד באופן כללי, ואם זה באמת נשאר, אבל יש כאן שתי אפשרויות בנואנסים של הלימוד. באפשרות הראשונה, הנקבה מיותרת, אפשר ללמוד נקבה מצורעת מזכר מצורע, ואילו בית שמאי אומרים, מה פתאום היא לא מיותרת, אי אפשר ללמוד אותה מזכר, כי בזכר יש חומרות שאין בנקבה. א', שהאיש פורע שערו ופורם בגדיו, והנקבה לא. דבר שני, יש שבעה ימים בין גילוח לגילוח, שבזמן הזה זכר מצורע אסור בתשמיש, נקבה מותרת, אז אי אפשר ללמוד נקבה מזכר. לכן אפשרות שנייה אומרת הגמרא, שלהפך, שהזכר מיותר, ואותו אפשר ללמוד מנקבה, ואילו בית שמאי, הגמרא מביאה שתי אפשרויות איך הם מגיבים לזה. אפשרות אחת, גם הוא לא מיותר, ואי אפשר ללמוד אותו מנקבה, כי גם בנקבה יש חומות, אמנם לא לגבי צרת, אלא לגבי זיווה, אבל עדיין זה חומות בעולם הכללי של טומאה, וזה שנקבה מתמד בזיווה גם באונס וזכר לא, זאת תגובה אחת של בית שמאי, היא קצת חוקה, כי לא מביאה חומרה בעולם הצרת, אלא בעולם הטומאה באופן כללי. תגובה שנייה, זה שאומרים בית שמאי לבית הלל, אתם צודקים, באמת זכר זה מיותר, ואפשר ללמוד אותו לנקבה. אבל זה שהוא נכתב בכל זאת, זה לא בשביל מה שאתם אמרתם לדם טהרה של מצורעת, אלא למה שלמדנו בדף למד ב', לרבות זב קטן שגם לו יש טומאת זיווה. לעומת זאת בית הלל אומרים, לא, את זה אנחנו לומדים ממה שכתוב, זאת תורת הזב, בן גדול בן קטן, שם גם ראינו עוד מקורות לזה. בכל אופן, עד כאן ההסבר של המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. לפי בית הלל יש כאן לימוד מיוחד שאומנם דם באופן כללי לא נחשב מעיין, אבל בדם טהרה של יולדת מצורעת הוא כן נחשב, כי שם לדם אין טומאה אחרת, אז כאן הוא כן נחשב מעיין. לפי בית שמאי זה לא נכון, אין לימוד כזה, ועד כאן הדיון במחלוקת השנייה במשנה. ברבע התחתון של עמוד ב', הגמרא עוברת לדיון במחלוקת השלישית, אבל את זה נשמור כבר למחר, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שהדין של הצדוקיות תלוי לגמרי בהתנהגות שלהם, אם הן נוהגות כמו קוטיות אז הן נחשבות כמו קוטיות, אם לא אז לא, לפי תנקם הברירת המחדל שהן כמו קוטיות, לפי רבי יוסי להפך, וראינו סיפור שכהן גדול דיבר עם קוטי והוא חשש מהרוק שלו, והוא בדק והתברר שבאמת הנשים הצדוקיות בזמנו כן מקפידות והכל בסדר. שאלנו, אבל מה לגבי הגזרה של עם הארץ? וענינו, אפשר להיות בועל נידה ובכל זאת לחשב חבר ולא עם הארץ, או שהמדובר בשלושת הרגלים שאז כולם נחשבים חברים, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו משנה עם שלוש מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל לגבי דם, מתי הוא תמה ומתי לא. המחלוקת הראשונה הייתה לגבי דם של עובדת כוכבים, שחזל גזרו על כל עובדות כוכבים שהן נחשבות זוות, ממילא לכאורה זה גם אומר שהדם שלהם תמה, אבל צריך שגם יהיה היכר בין גויות ליהודיות, ולכן לפי בית שמאי לא תימו את הדם שלהם בכלל, לפי בית הלל תימו, אבל אמרו שזה רק לך ולא יבש, בניגוד לדם של יהודיה שהוא גם לך וגם יבש. אגב זה דיברנו גם על גבר גוי שגם אצלו חזל גזרו שהוא נחשב זב, רק כאן גם אצל יהודי זה רק לך ולא יבש, לכן כאן אומר רבה, הכר הוא אחר, וזה שרק הזיבה שלו תמאה, אבל לא הכרי, והגמרה מוכיחה את זה מברייטה, שבאמת אומרת שפולטת שכבת זרע של גוי, הזרע טהור גם מן הרבנן, זו הייתה המחלוקת הראשונה. המחלוקת השנייה זה לגבי דם טהרה של יולדת מצורת. אנחנו יודעים שדם לא נחשב מעיין, אבל אומרים בית הלל דם טהרה שאין לו שום תרומה אחרת, כאן הוא כן נחשב מעיין, ולכן הוא יתמה כמעיין של מצורת, ובית שמאי חולקים, וראינו שהם חולקים לגבי דרשת הפסוק, לגבי זה כל טוב.